היום בין 4 ל-6 לרדיו סול, תוכלו גם...
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, עוד מעט צהריים טובים. נקודת השוויון, הכל על קידום שוויון מגדרי ומגזרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין ומגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת באקדמיה, יושבת ראש מוסד הגישור של ויצו ישראל, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם, שזה חשוב, ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין אתכם להזין ולצפות בתוכנית באתר שלנו www.radiosol.co.il, בדרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם גם בטלפון של התחנה 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת פסרונים שמספרו 053-807-1213. קראתי עכשיו את חנה רדו, שאמרה למקור ראשון שבחברות הממשלתיות יש היום אפס, מספר יפה ועגול של מנכ"ליות, ויושבת ראש אחת. במדד החברות, חברות תל אביב, יש רק 4 נשים מנכ"ליות, ודיברנו פה בתוכנית עם עורך הדין ענת סומך פילצר על מינוי דירקטוריות, שבאמת יש היום התפתחות למינוי דירקטוריות בחברות ציבוריות, אבל איך אנחנו מגיעות ל-50%? אז זו שאלה, והיום נמצאת איתנו פה מנכ"לית עבודה שווה, מיכל מצ ליטמנוביץ', שעוסקת בקידום שוויון מגדרי בשוק התעסוקה. היא יועצת עסקית לעסקים שמנוהלים על ידי נשים, ובתחילת הדרך בכלל למדת אדריכלות. מאוד פמיניסטי, ובנוסף את אימא לשלושה ילדים, שני בנות ובן. אז מיכל, שלום, מה שלומך?
היי, נעים מאוד, נורית.
שמחה שאת פה. אני רוצה שתספרי לי קצת על עבודה שווה, מה אתם עושות בחלץ הזה?
אוקיי, אז עבודה שווה הוא ארגון ללא מטרת רווח, הוא בעצם חלץ, זה חברה לתועלת הציבור, שמטרתה להזיז את המחט, כלומר, לשנות את שוק התעסוקה, או בעצם לייצר שוויון מגדרי בשוק התעסוקה. ואנחנו פועלות בכמה דרכים כדי לעשות את זה. הבנו בעצם, ורואים את זה במדינות סקנדינביות, שחברות עסקיות מדווחות למדינה על מה שקורה אצלם. וברגע שהן מדווחות למדינה, המצב מתיישר. עכשיו, נכון שהן חברות סוציאל דמוקרטיות, והמצב קצת אחרת מהחברה הישראלית, פחות ילודה, יותר נראות של העניין הזה, וחשיבות של העניין המשפחתי. אבל רואים מחקרים, גם יש חוקרת מהרווארד שוויצרית שנקראת אייריס בונט, והיא מדברת באמת על שקיפות, איך שקיפות מייצרת שינוי במגדר. ובאמת רואים את, את העניין הזה, ואנחנו החלטנו...
עצם הדיווח זה מחייר אותנו לעצור אגב ולהסתכל.
כן, בדיוק. אז אני תכף אדבר על שוות משוות, כי זה
דבר
מאוד מעניין איך, בעצם החשיפה הזאת היא גורמת לשינוי, ממש עכשיו, כרגע, אבל אנחנו רואים שתהליכים מתבצעים ברגע שאנחנו מבינים אותם, שאנחנו יודעים אותם, שאנחנו מודעים אליהם.
זה העניין של מודעות. בדיוק. מה זה שינוי מודעות? כדי לשנות מודעות אתה צריך קודם כל לזהות איזשהו אלמנט, איזושהי בעיה. והזיהוי זה הדבר הכי קשה. ברגע שאתה מבין שיש את הבעיה ואתה יודע לזהות אותה בחיים שלך, אתה גם יכול לייצר חלופה ולשנות את ההתנהלות. ולכן כל כך חשוב רגע לעצור ולזהות.
בדיוק. אז באמת, יש המון דרכים לעשות את זה. ויש המון ארגונים מעולים, ואנחנו מייצרים הרבה מאוד שטאפים עם ארגונים כאלה. אנחנו דיברנו על זה קצת בשיחה שלנו לפני, כמה שטאפים וכמה שיתופי פעולה חשובים כדי לקדם. אם ארגונים נמצאים לבד ומפעילים רק את העניין הזה של פוליטיקה וחשיבה איזה... על האגו שלי, אנחנו לא נגיע לנקודה, מנקודה A לנקודה B, ולכן לשתף פעולה בין ארגוני נשים, לשתף פעולה עם גברים, לשתף פעולה עם ארגונים ועם המדינה. כבר המתנדבים של עבודה שווה צוחקים עליי, שאני קוראת לזה המשולש הקדוש, של איך אנחנו מזיזים את המחט, אנחנו צריכים לערב גם את העובדים ואת העובדות, גם את המעסיקים וגם את המדינה. כלומר, בסופו של דבר זה אינטרס משותף, כל אחד והאינטרס שלו כמובן, אבל זה אינטרס משותף כדי להגיע מנקודה A לנקודה B, שהיא נקודה טובה יותר.
לגמרי, אני גם מסתכלת היום על הקורונה ועל השינוי של מה שקורה, ודווקא אני לא רוצה לדבר על העבודה, אבל אני דווקא רוצה לדבר על, על כדור הארץ לרגע, סוג של השכה קטנה. בסוף, מה שמשנה זה אם המדינות, יכתיבו לחברות איך לנהוג כדי פחות להפחית את, את זיהום כדור הארץ, את הפליטה של הפחמן, של ה-CO2. וזה חייב לבוא מלמעלה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק אנשים למטה שיחסמו צמתים, כמו שראינו אתמול בחדשות, כי פותחים את צינור, את קצה. זה לא יספיק, צריך איזושהי הנחיה מלמעלה שתוריד לשטח ותשנה את המציאות. וזה משהו שחייב לקרות, ועל זה בעצם את מדברת בתחום של העבודה השווה.
אז אנחנו בעצם מדברים על, כמו שאמרתי קודם, מלמעלה ומלמטה ומהאמצע. בזמנו עשינו פאנל ב-She Economy, שזה היה איזשהו כנס מאוד מעניין, של שוויון, ופרופסור רונית קארק, שבוועדת ההיגוי שלנו, בין יתר העבודה המעולה שהיא עושה, היא דיברה על Don't fix women, fix the system. עכשיו, זה גם לשנות את, את השיטה או להטמיע תרבות ארגונית שמתאימה גם לנשים וגם לגברים, אבל גם ללמד נשים. כלומר, אנחנו גם צריכות הרבה פעמים ללמוד בעצמנו איך לדרוש יותר, איך להתקדם, שזה אינטרס שלנו, כלומר, ללכת לעבודה, זה לא רק לחסות, זה לא רק אינטרס כלכלי. יש בזה אינטרסים אחרים.
התפתחותי.
כן, התפתחותי, הגשמה,
לגמרי.
קידום, לפגוש אנשים. כלומר, זה לא, את יודעת, יש נשים שאומרות, אבל לא משתלם לי ללכת לעבודה, כי המטפלת
לא
עולה מהמשכורת. אמרתי, לא, המטפלת היא חלק, היא נגזרת של המשכורת המשפחתית, ולא של משכורת של הגבר או של האישה. וזה מה שחשוב, כי נשים... כמובן, אם הן בוחרות לכך, כלומר, לא אף אחד לא חייב.
תראי, גם נשים וגם גברים, יש גם נשים וגם גברים, שהאינטרס המספר אחד אצלהם זה כמה כסף הם מרוויחים, והשורה התחתונה זה המאזן.
כן.
ויש אנשים ונשים שמה שחשוב להם זה ההתפתחות האישית, המשמעות, הצמיחה, ויש אנשים שנעים להם להיות, שנעים. שנעים ושכיף. כל אחד משהו אחר מוביל אותו, וזה בסדר שכל אחד יבחר מה שטוב לו, אבל בסוף אנחנו צריכים לעבוד מתוך ראייה כוללת של, של הפוטנציאל האנושי.
בהחלט, בהחלט. עכשיו, כשאנחנו באמת מדברים על הדברים האלה, אז זה גם אינטרס, כמו שאמרנו, אינטרס של האוצר, אינטרס של המדינה, שכמה שיותר אנשים, עכשיו, דיברת לפני זה על הקורונה, ואני תמיד אומרת, אוקיי, הקורונה הפתיעה הרבה מאוד ארגונים. בצורה טבעית, הפתיע את העולם כולו במשבר הזה. אבל משק נכון, או ארגונים חזקים ונכונים, הם ארגונים שיודעים להסתגל לשינויים, ולאו דווקא החזקים ביותר. ואני מכירה ארגונים ענקיים, שאמרו לנו, תקשיבו, אנחנו לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. אז היום זה קורונה, מחר זה טילים מעזה, מחרתיים זה מחיר הנפט מדובאי. כל פעם יש איזשהו קרייסס שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתו. וזה חלק מהתמודדות. עכשיו, לפני המשבר הזה היה בעצם, צץ לנו בהפתעה, דור ה-Y וה-Z, זה היה ממש מפתיע. אבל הגיע דור שאומר, אני לא רוצה רק להשתעבד לעבודה, אני רוצה גם איזון בית עבודה. אני לאו דווקא אנשים שיש להם ילדים, אבל אני רוצה ללכת לשיעור סאפ.
בדיוק, אנחנו נדבר גם עליהם, אבל בשלב הזה אני רוצה להבין בכלל מה הבעיה. מה הבעיה? למה צריך עבודה שווה? מה, אין עבודה שווה? אוקיי, ראינו שיש אפס מנכליות, אבל אפס, אבל מה הבעיה? תשימי את האצבע על הבעיות בחברה, בעבודה של נשים מול עבודה של גברים שאנחנו צריכות להתמודד איתם.
אוקיי, אז קודם כל יש בעיה לצערנו, והלמ"ס מדבר על הבעיה שוב ושוב. בעצם יש נתונים יבשים, והיה לנו כשהוצאנו עכשיו את שוות משוות, שוות משוות, יחד עם פורום נשים בתעשייה ובונות אלטרנטיבה ועוד ארגונים בשדולת הנשים וכולי. ופרסמנו את נתוני למ"ס שאומרים שנשים מרוויחים איקס שכר מגברים, כן. מרוויחות, והרבה אמרו לנו, מה, זה שטויות, זה לא נכון. אם את מסתכלת השוואתית של שכר של נשים ושכר של גברים, זה לא, זה מדבר על 15%, שזה משהו שהוא קיים בעולם.
פער של 15%.
בדיוק, פער של 15%. אז אומרות, אוקיי, אי אפשר לעשות הפרדה בין פערי שכר לבין הסללה. לבין...
רגע, 15% כאשר נשים עובדות בדיוק את אותה משרה כמו של גברים, אותו מספר שעות.
בדיוק, בדיוק.
שזה חשוב מאוד לציין.
בדיוק. עכשיו, הרבה פעמים נשים לא מסוגלות לעבוד את אותם מספר שעות,
כי הן הולכות למשרה...
הן הולכות למשרה השנייה והשלישית שלהם, שזה ילדים ובית, שהן משרות שהן לא מתוגמלות. עכשיו, בזמן שבן הזוג שלהם ממשיך לצבור את הוותק ואת הרווח השעתי הזה. עכשיו, גם נשים הרבה פעמים בוחרות במקצועות, ואני אדבר על, למשל על הוראה, שהוא מקצוע חשוב מעין כמותו, אבל הרבה פעמים נשים בוחרות במקצוע הזה, כי מסיימים בשעה 2.
ולא בגלל שזה... ונוח להיות עם הילדים.
כן, זה לא בגלל שזה אידיאולוגיה אותנו, או כן. משהו כזה, ואז יש פה תקרת זכוכית נוספת, שמשפיעה על שוק התעסוקה. אז גם בחירה של מקצועות שהם פחות מתגמלים, שעות עבודה יותר נמוכות, ילד חולה, בדרך כלל קוראים לאם ולא לאב, היום זה כמובן מתחיל להשתנות, ועשינו את הפרויקט הזה, את הקמפיין, אם שמעת עליו אבא ב-4 עם נציבות שירות המדינה, וזה לא להגיד לאבות ייצאו ב-4, כמו שאני לא אומרת לאמהות ייצאו ב-4, אלא להגיד שגם לגברים לאבות יש זכויות הוריות, וארגונים צריכים להבין שיש להם זכויות הוריות. עשינו איזשהו סקר מקדים שרץ ברחבי הרשת, והרבה גברים אמרו לנו, תקשיבו, המנהל שלי לא נותן לי לצאת. אני מאוד רוצה, אבל הוא שואל האם אשתך נהפכה מפונקת.
זה גם אם אשתך נהפכה מפונקת, וגם איזה מין גבר אתה שיוצא ב-4 מהעבודה.
בדיוק. אז איך זה נתפס? גבר שהרבה פעמים בוחר מקצועות, שהוא לא בהכרח אוהב ורוצה. הסללה היא לא רק לנשים, הסללה היא גם לגברים.
זה מחזיר אותנו גם לקודם, כי אנחנו דיברת על מורות, יש גם את מקצועות הסיעוד, ובאופן כללי, מקצועות שנשים הולכות לעבוד בהם, השכר בהם הוא מאוד נמוך. כי הם מקצועות של נשים, כי לא מעריכים את הנשים מספיק.
אז את יודעת שרואים שמקצועות שהיו מקצועות של גבריים, לדוגמה רפואה, ברגע שנשים נכנסות אליהם, פתאום הפלא ופלא השכר יורד. כן. זה העניין של התפיסה. את יודעת מה, כשמדברים גם, אנחנו חוזרות לשוות משוות, אבל בכלל, כשמדברים על פערי שכר, אז ברגע שאישה נתפסת כמשכורת שנייה, כמפרנסת שנייה, ולא כעובדת מעולה, אז כל
הס... למה היא צריכה להרוויח כמו גבר?
אז הסימפטום הזה, גם של הטרדות מיניות, וגם של שכר פחות טוב, זה חלק מאותו סימפטום, זה סימפטום. שאומר, אישה פחות טובה, אז אני צריך לשלם לה פחות. עכשיו, ברור ששוק התעסוקה משתנה, אי אפשר לזלזל בדבר הזה, והתקשורת היא לגמרי מתגייסת לזה, והקמפיינים שאנחנו באמת, לא רק אנחנו מוציאות, מגיעות באמת למגוון מאוד מאוד רחב של אנשים, רואים שינוי. רואים שינוי גם בממשלה, שאני לא צריך לראות איך עובר התקציב, ויש נכונות, יש נכונות כן לעשות שינוי. כן, אני מקווה שהוא יקרה.
זו ממשלה חדשה שחושבת אחרת.
כן, ימים יגידו.
בוא נראה אם זה באמת יתבצע אחרת.
כן.
בסדר, אז אנחנו נצא, נקשיב לשיר הראשון שאת ביקשת אותו, של נינט. נינט טייב, יודעת למה בחרת השיר הזה?
נינט, קודם כל, היא מדהימה בפני עצמה, היא פורצת דרך, והשיר הזה, אני חושבת שהוא מדבר בפני עצמו, אתם בטח מכירים אותו, אז...
אז נשמע.
מוזמן.
נינט.
היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך עשו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי.
מיכל מצ ליטמנוביץ', מנכ"לית עבודה שווה. איך הגעת בכלל למגדר? כאילו בפועל את, העבודה שלך, עבודה שווה היא בעצם בהתנדבות, נכון? העבודה שלך זה לקדם עסקים של נשים. איך הגעת בכלל לעולם הזה של המגדר?
קודם כל אני חושבת שגדלתי בבית, אני לא חושבת שהיו בתקופה שלנו בתים שוויוניים יותר מדי, כשאנחנו היינו ילדים, אבל אני גרה במושב, ואבא שלי, הורים שלי הם חקלאים, וסחבתי בדיוק, ועבדתי בשדות בדיוק כמו אחי וכמו אחותי, ככה שלא היו הנחות, זה היה לא מתבטלים ועושים את העבודה, אז כן, ההורים שלנו כן דחפו אותנו להישגיות ולהצלחה ולשמוע אותנו, למרות במרכאות שאנחנו נשים, בנות, זה נשמע מצחיק, אבל כן הייתה דחיפה גם קצת יותר למקצועות ריאליים וגם לעשייה. אז זה מגיע משם, אבל זה משהו שמתפתח. את יודעת, הרבה פעמים רק אחרי שאנחנו יולדות, את יודעת, רואים את הגרף.
למה את מתכוונת?
רואים את הגרף ורואים שיש יחסית שוויון עד שאישה יולדת. ברגע שהיא יולדת, גם אם זה מבחינת הסללה, גם מבחינת הציפייה מהסביבה וגם הציפייה מעצמה, היא פתאום קצת נשארת מאחורה. וזה טבעי, כי אני, גם כשאני מסתכלת על מעסיקים, מהצד של מעסיק, פתאום היא נעלמת, היא לא נעלמת לשלושה חודשים, היא נעלמת לפחות לחצי שנה. והמעסיק נמצא במצוקה.
כן.
אז אני, גם אני, כשהתחלתי ללדת, אמרתי, אוקיי, אני בוחרת להיות עם הילדים שלי. אני, למה הבאתי ילדים לעולם, אם לא בשביל להיות איתם? ולא ידעתי האם זה זאת הסללה, או שזה באמת מה שאני רוצה.
זה עשה לך טוב?
זה עשה לי טוב, וזה עדיין עושה לי טוב. אבל עדיין רציתי, יש לי מאוד את השאיפה להתקדם ולשנות עולם. זה חלק מ... את יודעת, כל אחד יש לו את ה... או כל אחת יש לה את הווירוס ואת הדפיקות שלה או שלו.
כן.
ויזמים, יש להם איזה חיידק, וירוס, קורונה, מוזר כזה.
בג, קוראים לזה בג.
כן, שדוחף לעשייה. ואני אומרת, אוקיי, אני לא רוצה לעשות רק לביתי. אני רוצה לעשות שינוי. יכול להיות שזה נשמע קצת אומרני, או קצת לא יודעת מה.
זה נשמע מעולה, זה...
אבל זה, אני לא יודעת אחרת פשוט. זה פשוט מה שמוביל אותי עם היתרונות ועם החסרונות של הדבר הזה. ודרך אגב, שדיברת על זה בהתנדבות, אז באמת בעבודה שווה יש משהו כמו 50 מתנדבים ומתנדבות. אנשים מעולים עם זה. רונית שהיא פרופסור למגדר, ואם יש דוקטור ענבי שהוא חוקר גבריות בין היתר, ויש אנשי משאבי אנוש, וייעוץ ארגוני, ושיווק, וכולי וכולי וכולי, כי אנחנו מסתכלים באמת על שוק התעסוקה בצורה הוליסטית, רחבה. כולם עובדים בהתנדבות, ובזמנו פרופסור רונית קרק ואנוכי הגענו לכנסת להביא למרב מיכאלי, היום היא שרה, הייתה אז חברת כנסת, הבאנו לה את התו השווה לארגונים שהכנו לתקופות משבר, שזה איזשהו כלי מעשי איך להתמודד עם משבר הקורונה בהיבטים מגדריים. וקיבלתי ממנה נזיפה, בצדק, שאומרת לי, איך את מקדמת נשים ואת בעצמך לא מתפרנסת? אז נכון שהסנדלרית היא הולכת יחפה, אבל זה ישתנה, אני בטוחה שזה ישתנה.
אז היום את רק בעבודה שווה?
רק בעבודה שווה, זה הדיי ג'וב שלי, אני דיי ג'וב ונייט ג'וב, כי אני הרבה פעמים לא ישנה בגלל הדבר הזה, אבל זה בדמי וזה מרתק אותי וזה מעניין, ואני נפגשת עם אנשים, נשים מופלאות, גברים מופלאים, המון עשייה מעניינת במדינת ישראל שהיא מרתקת ובעולם כולו, ככה שזה שווה כל שקל, מה שנקרא.
זה בהחלט שווה כל שקל, וזה עשייה... אני חושבת שזו העשייה הכי חשובה שיכולה להיות היום בעולם שלנו. באמת, אני באמת חושבת שזו העשייה הכי טובה. אני אמרתי לך אז מה וורן באפט אז אמר בסרט איך נהייתי וורן באפט, שאני... בהתחלה הוא אמר, חכי שהאנשים יבינו שהם השפחות של העולם. ככה הוא התחיל להגיד את זה. ואז הוא אמר, החיות שלי הן לא פחות טובות ממני, הן אולי אפילו יותר טובות ממני, אבל המסר עבורן היה... החיים שלכם מוגבלים. והמסר עבורי היה, שמיים הם הגבול, ותראי לאן הגענו עם 50% מהפוטנציאל, ותארי לעצמך לאן נגיע כשאנחנו נמצא 100% מהפוטנציאל של האנושות. ומשהו בעצם אומר שהמסרים האלה שאנחנו מעבירים לבנים ולבנות, מסרים שונים, הם בעצם מנתבים לאיזה כיוון אנחנו נלך, האם אנחנו נהיה אימא ונעצור שם ונלך להיות מורה כי זה נוח לילדים ונגביל את ההתפתחות שלנו, או נהיה אימא, נהיה שלושה חודשים בבית, נתלוש את השערות כמו שאני עשיתי, או שאני אכלתי את כל הארון של השוקולד מרוב הצבים שהייתי בחופשת לידה, ואחר כך לצאת החוצה ולהמשיך ולהתפתח. והסללות האלה, כמו שאת אומרת, המסרים האלה שאנחנו קיבלנו בגיל אפס, זה מה שבסופו של דבר מנתב אותנו.
אז אני רוצה להוסיף משהו, כי אם אנחנו בוחרות להיות אמהות ורק את זה, זה גם בסדר. הכל בסדר.
הכל בסדר, אם זה מתאים לך.
כשכתבנו את הספר אפשר וחצי, שטל חן כתב את הספר בשביל עבודה שווה, ספר הילדות.
אז בואי תראי את הספר רגע.
אז בעצם אמרנו שזה הספר.
אפשר וחצי, של טל חן.
ואירה אותו שירלי פרונגס, וספר באמת שכל ילדה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ואם היא רוצה להיות מורה, או שהיא רוצה להיות אחות, או שהיא רוצה להיות מנכ"לית, או ראשת ממשלה, אז זה הקטע. עכשיו אני קצת אכניס איזשהו עניין שהיה את הסיפור הרי של מירי מסיקה. ואני מאוד אוהבת את, אני מאוד אוהבת את השירה שלה וכולי, וכשהיא אמרה אני לא פמיניסטית, אז הבנתי שמשהו, אנחנו יודעות שמשהו פה לא עובר כמו שצריך, אני לא...
יש התנגדות למונח
אותה,
פמיניזם.
אבל פמיניזם, כשמבינים אותו, הוא שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות, זה הסיפור. נכון. ולא מעבר לזה. וכשאנחנו לוקחים את זה למקום, התוקפני וכולי, עכשיו, אני מכבדת כל אחד, גם אם היא תוקפנית, גם אם היא לא תוקפנית, כל אחד עושה את המהלך שלה, וזה בסדר.
שלה.
וגם הרבה פעמים מאבקים, רואים את זה בעולם, גם בעניין של דעת ובעניין חברתי וזה, הם הרבה פעמים תוקפנים עד שהם מתמתנים ומתאזנים ברגע שמגיעים למנוחה ולנחלה.
ככה זה, זה המהלך הטבעי. תסתכלי איפה אנחנו היינו לפני 100 שנה, שהאישה בכלל לא היה לה זכויות על הילדים, והיא לא יכלה לקבל כסף או להחליט שום דבר. והיו צריכים את הפמיניסטיות צורפות החזייה שיפתחו את, כמו היום, מיטו, היינו חייבות את השלב הזה של הלוחמנות, של הקיצוניות, של ההליכה לצד השני, כדי איכשהו להתמתן ולחזור למרכז, לשוויון.
אז כשמדברים על זה, אני לא פמיניסטית.
אבל זה לא רלוונטי היום כבר.
כי יש מישהו שנלחם עלינו.
זה לא הדרך היום כבר להתנגד, כי התנגדות רק מייצרת עוד התנגדות, ואנחנו לא מחפשות התנגדות. אנחנו מחפשות ביחד גברים ונשים לקדם את האנושות, זה הכל.
אז את יודעת שזה חלק מהאידיאולוגיה שלנו, שאנחנו אומרים, אוקיי, שוק תעסוקה, או בכלל, הגברים הם לא האויבים שלנו. זה כמו שהמעסיקים הם לא האויבים שלנו, המטרה שלנו, הם מפסידים, כלומר, הם מפסידים יותר ממה שהם מרוויחים בחוסר השוויון הזה. וזה אינטרס ארגונים, הרי יש מחקר שמקינזי הוציאים, שמדבר באמת על מה קורה שארגונים, יש בהם אחוז מסוים של נשים בניהול או בדירקטוריון, איך הם מרוויחים יותר, כלומר, איך הם רווחיים יותר, איך הם נתפסים החוצה לטלנטים, שזה בעצם המצוקה הכי גדולה, גם שדיברתי עם התאחדות התעשיינים, הם מדברים על מצוקה מאוד גדולה במשק הישראלי של גיוס עובדים. עכשיו, חלק מהעניין הזה של... זה פשוט משתלם למעסיקים. זה נראה להם נורא מפחיד לעשות פתאום איזשהו שינוי ולהכניס נשים ולהכניס זה, כי נורא קל לנו. את יודעת מה? זה קצת מזכיר לי...
מה משתלם למעסיקים? למה את מתכוונת?
תראי, זה קצת מזכיר לי גזענות. שגזענות, יש לנו נטייה טבעית להעדיף מישהו שהוא כמונו, מישהו שהוא דומה לנו.
אבל זה בדיוק העניין הזה של התודעה מגיל אפס, המסרים שאנחנו נותנים לילדים, האם לקבל את השונה, האם לאהוב את עצמי, האם לאהוב את האחר. זה פשוט המסרים, וזה מה שאנחנו צריכות, אני תמיד אומרת, אנחנו שתות בסירה ויש בחור, ואנחנו מכניסות לחברה כל הזמן, אנשים גזענים, או נגד נשים, או נגד גברים, או נגד חורים, או נגד לא יודעת מה.
וזה לא האינטרס שלנו.
זה לא האינטרס של אף אחד, אבל זה מה שאנחנו משדרים לילדים, וכדי נכון. לשדר להם מסרים אחידים, ושכולם בסדר, אנחנו צריכים לחנך את המחנכות, את הסייעות, את המורות, את הגננות, שיעבירו את זה לילדים, כי אנחנו הורים צעירים, כשאני הייתי בת, לא יודעת, כשאני הייתי אמא צעירה, לא ידעתי מה שאני יודעת היום. לא ידעתי מה הנזקים שיכולים לגרום התגובות שלי לגבי סיטואציות. אוקיי, אנחנו לא יכולים לחנך את כל ההורים, אבל אנחנו יכולים לחנך את המחנכות. ואם אנחנו מלמדים ילדים מגיל לידה עד גיל 3, שזה הגיל שהמחקרים אומרים שנבנה בסיס התודעה של הילדים, ואחר כך אנחנו רק משנים את מה שכבר נוצר, אם אנחנו משנים או ממשיכים לבנות את התפיסה המעוותת שכבר נוצרה, אם היא מעוותת, אז אנחנו צריכים להתמקד על השנים האלה, ואז אנחנו לא נחנך לגזענות, ולא נחנך לשוויון, ניתן מסרים זהים, כמו שאמר וורן באפט, לבנים ולבנות. כל מה שאת אומרת יכול להיפטר אם ניתן קונטרה למה שקורה בבית, בגילאים האלה, ונמשיך לפתח את זה ואחר כך בחינוך הצעיר, בגנים ובבית ספר.
אז הנה, אז זה מתחיל באמת מגיל אפס. איך אנחנו מפרשים, למשל, בנים שבוכים מול
נקבות.
בנות שבוכות? את זוכרת שדיברנו
נקבות,
על זה?
נקבות, כן.
מה אתה בוכה
כמו
ילדה?
נקבה.
כן.
אז, לא, ילדה זה יפה, כן. אבל נקבה אז, זה עוד יותר חמור.
אז הקטע הזה של בנים הרבה פעמים לא יכולים לגלות רגשות, וזה משפיע עליהם אחר כך גם בבגרות שלהם.
אלא אלם קרם, אנחנו בהם. מסתובבים נכון? פה גברים שלא יכולים לבטא רגשות עם אלם קרם, אלב קרב, עם פוסט טראומה, כל מיני מקרים כאלה שאנחנו לא יכולים אחר כך, פשוט אם הם היו יודעים לבטא את הרגשות והיו מבקשים עזרה, זה היה נראה אחרת בחיים שלהם, וחבל לי עליהם.
כן, אבל ככה חינכו אותם.
נכון.
אנחנו חברה מחנכים. מאוד צבאית, גברית, שאם אתה בוכה אז אתה חלש, כנראה שאתה אישה. או אני לא אוהבת את המילה נקבה, אבל...
אני יודעת שאת לא, גם אני לא, אבל זה מה ששמעתי בילדותי.
אבל כן, יש בזה בעייתיות, וכמו שאמרנו, גברים הרבה פעמים מפסידים יותר, כי הם עובדים המון שעות, הם בוחרים במקצועות שהם לא תמיד אוהבים, כי הם צריכים, יש להם לחץ של פרנסה, הם צריכים לפרנס.
ואם הם לא מפרנסים, והם לא מצליחים לפרנס, אז הם לא גברים.
נכון.
ואז הם יכולים לרצוח את האישה שלהם שמצליחה והם, וזה, ואז אומרים, למה יש פה רצח נשים במדינת ישראל? זה המון דברים יושבים על הבסיס הזה, המעוות של הילדות.
כן. זהו, אז באמת, התפקיד שלנו, מעבר לחינוך בגיל הרך, ועבודה שווה פחות מתעסקת בדבר הזה, יש ארגונים כמו טל ברייר בן מוחה, שהיא באמת...
טל ברייר בן מוחה, כן.
שהיא מדהימה, שהיא באמת מגיעה לבתי ספר ולגני ילדים, ומלמדת בתי ספר איך עושים את זה בצורה טובה יותר.
היא מדברת על חינוך לשוויון, לשוויון בנטל, לחינוך שוויון מגדרי.
כן, בדיוק. אבל אנחנו מקבלים כבר את המוצר מוגמר, לשוק התעסוקה.
אנחנו מוציאים את המים מהסירה, אנחנו לא סותמים את החור.
כן,
אנחנו
בדיוק.
מנסים לתקן את מה שכבר התקלקל.
ועדיין אפשר לתקן, כלומר, לגמרי. יש הרבה דברים, והנה, שבועות משבועות, אני בכוונה חוזרת לזה, כי זה מאוד מאוד אקטואלי, המון, חתמו על זה משהו כמו 250-300 בכירים במשק הישראלי, שזה היה מדהים, והרבה מנכליות, והרבה מנכלים אמרו לנו, תקשיבו, אנחנו פנינו למנהל, למשאבי אנוש, לבדוק באמת את פערי השכר. וזה משהו מאוד מעניין, כי זה מתחיל עוד בתיקון לחוק שכר שווה לעובד ועובד, שכתבה עורך דין אורי טורקיה שלס, ובאמת דיברו, וארגונים נמצאים באיזושהי לחץ ומצוקה. כי יש בכל מקום פערים, גם הם מודעים, גם הם לא מודעים, ודרך אגב, שאנחנו מדברים ומדברות עם מנהלות משאבי אנוש, או מגייסות יותר נכון, ואומרות לי, אל תספרי למנכ״ל, אבל הצעתי למרואיינת יותר ממה שהיא ביקשה. אז אמרתי לה, כן, אז אמרתי לה, את יודעת שאת עשית לו טובה ענקית. כי נכון שהמשאב האנושי הוא המשאב הכי יקר לארגונים. אבל ברגע שאת משלמת שכר טוב יותר ממה שהיא ביקשה, היא כנראה תהיה עובדת טובה יותר.
לגמרי.
פרודוקטיבית יותר, ולכן תייצר יותר כסף, ולויאלית יותר. כי היום המצוקה הכי גדולה במשק הישראלי זה שימור... עובדים בורחים ממקומות העבודה. הקורונה נתנה מכה מאוד מאוד חזקה לשוק התעסוקה. ופה יש איזושהי הזדמנות להגיד, את שווה בעיניי, וכשאת שווה בעיניי ואני רואה אותך, ובתקופת הקורונה גם הרבה מאוד עובדים אמרו לי, תקשיבו, הוציאו אותי לחלט ושלושה חודשים המעסיק לא דיבר איתי. לא התעניין בי. עכשיו, רואים את זה גם בחופשת לידה או בתקופת הורות, שהמעסיק שולח מתנה לאותה יולדת ולא...
וזהו.
עכשיו, שימור עובדים, עובד צריך להבין, עובדת צריכה להבין שמעריכים אותה. וברגע שיעריך אותה, הסיכוי שהיא תישאר כנראה גבוה יותר. נכון שעוד פעם יש עוד מרכיבים שמשפיעים על הדבר הזה, אבל אם דיברנו על דור ה-Y וה-Z, זה לא כמו, אתה יודע, כמו ההסתדרות של פעם, שאנשים נשארים באותו תפקיד 50 שנה.
להפך, דור ה-Y וה-Z.
נכון, הם בורחים.
הם אלה שחושבים רק על ההתפתחות האישית שלהם.
כן, לא רק על ההתפתחות, אבל הם מחפשים חברתי, הם מחפשים ערך, הם מחפשים איזון, הם מחפשים ללכת לגלוש אחרי צהריים, והם מחפשים להיות עם הילדים שלהם, כמו שנהוג במדינות אירופה.
כמו שצריך להיות. כן, לא, חייבים לחיות באיזון, אחרת נהיים חולים, פשוט ומתים.
אז איך תסבירי את זה שישראלים חיים המון המון שנים, אנחנו כנראה חיים המון שנים שחוקים וחולים.
אני לא יודעת, חיים באיזון, אבל את יודעת, אומרים שהישראלים עובדים הכי הרבה שעות והפריון הוא הכי נמוך, כנראה הם עושים דברים באמצע שמייצרים להם את האיזון.
יש דרך אגב, נראה לי שתי מדינות באירופה שעובדות יותר, זה טורקיה ופולין.
מעולה.
כל השאר בצורה משמעותית, בהולנד זה מעל 10 שעות פחות, והתורת הפרודוקטיביות זה מטורף לראות את זה. זה מראה, עכשיו, כשמדברים על שוק עבודה חדש, זה שמעסיקים עדיין סופרים שעות.
זה לא לעניין.
ולא פריון, זאת הבעיה. כי אני יכולה להיות, והרבה פעמים שגברים, אחד מהצרכים שלהם להישאר במקום העבודה המון שעות, כי סופרים להם שעות.
נכון.
וכמה בן אדם יכול לעבוד? כי את לא יכולה להתרכז 12 שעות. זה בלתי אפשרי.
נכון, זה לא אנושי.
אז זה גם אינטרס של המעסיקים למדוד פריון, למדוד תפוקה ולא שעות. אז אני פונה אליכם מעסיקים.
כן, ואיך מודדים פריון?
לפי משימות, פשוט משימות, לתת משימות.
תוצאות.
בדיוק, לתת משימות. וכמובן שזה לא מתאים בכל מקום, אם זה מפעל יצורי, או אנשים שצריכים להיות פיזית במקום עבודה, את לא יכולה לתת להם, כלומר, אם המכונה עובדת וכו', אבל אפשר למצוא לכל דבר פתרונות, ולהתאים את הדבר הזה לכל ארגון וארגון, כי כל ארגון, אתה יודע, הוא צריך איזשהו טיילר מייד, הוא קצת שונה.
נכון.
אבל זה אפשרי.
לגמרי. חייב גם להיות. הבסיס הוא שזה חייב להיות. אנחנו חייבים לעבוד בצורה מאוזנת בשבילנו כבני אדם, כי אנחנו לא יכולים לטווח רחוק לעבוד בצורה לא נכונה. אז בוא נעבור לשיר השני שבחרת.
איזה כיף.
של משינה. כן?
כן.
את לא כמו כולם, למה?
למה? קודם כל, כשהשיר הוא מדהים, כי אנחנו כולנו לא כמו כולן.
נכון.
וכולם. אבל יש פה גם משמעות משפחתית מבחינתי, כי השיר הזה זה שיר החופה שלנו, והמשפחה זה הדבר הכי חשוב אצלי. גם בן הזוג שלי, שהוא שותף מלא, הוא אפילו יותר משותף מלא.
מה הוא עושה?
הוא איש הייטק, הוא עכשיו בחול. וגם הילדים, וכמובן ההורים שלי והאחים שלי והגיסים והגיסות, כלומר, מאוד מאוד חשובים בחיי, אז השיר הזה בשבילהם.
את לא כמו כולם, ודיברנו על גזענות, וכן.
אנחנו לא כמו כולם, וזה היופי שבזה.
כולנו שונים, וזה מה שיכול להפוך את האנושות הזה, האנושות הזאת לפצצה, כי אם כל אחד תורם את הערך הייחודי שלו, לאן אנחנו נגיע, כאילו, השמיים
הם הגבול. לגמרי הגבול.
כן, את לא כמו כולם.
Oh.
אז בואי נדבר על הקורונה. אני זוכרת, 2018, דיברתי בכנסת בשדולה לקידום נשים בפריפריה. ואמרתי, ונורא נורא כעסו עליי, אמרתי שהיום עם הטכנולוגיה אין בכלל פריפריה, כאילו לא אמורה להיות פריפריה, כי אנשים יכולים לעבוד מכל מקום. כי הטכנולוגיה היא נותנת לנו את האפשרויות פשוט לעשות הכל מכל מקום. ואנחנו רואים, בעקבות הקורונה, זה בדיוק מה שקרה, כאילו. השינוי הוא מאוד קשה. מעסיקים מאוד מתקשים לשנות את הדפוסים שלהם. אבל בסופו של דבר, קורונה הובילה לדבר הזה בצורה מאוד מאוד טבעית. איך זה שינה את הפערים האלה בין נשים וגברים?
אז תראי, קודם כל, אני יכולה להבין למה כעסו עלייך.
למה כעסו עליי? לא, אני לא, עד היום אני לא מבינה למה כעסו עליי.
אז אני אגיד לך מה, כי פריפריה, קודם כל, בעולם אוטופי, את צודקת, זה מה שאמור לקרות. אחד, ארגונים חששו מאוד מעבודה מהבית.
אני את המצגת שעשיתי לכנסת באותה שדולה, עשתה לי מישהי מבאר שבע. היא עשתה לי את המצגת, זה מעצבת מבאר שבע, עשתה לי את המצגת, העבירה לי אותה במייל. למה זה לא יכול להיות? נכון, יש מקצועות שהם צריך להיות נוכחים פיזית, אבל יש הרבה מקצועות טכנולוגיים שאת לא חייבת להיות.
אז קודם כל את צודקת במהות של הדבר הזה, אבל בתכלס, מה שקורה, אני מדברת כרגע לפני תקופת הקורונה, כי זה היה עולם אחר. פריפריה היא לא רק להגיע ממקום למקום. זה גם, יש את העניין הזה, כי בסופו של דבר, הנה, כשאנחנו נפגשים, איפה נפגשים? בתל אביב. בתל אביב אתה נפגש, ואת נפגשת עם האנשים שקובעים מדיניות, שיש להם את הכסף. אני מדברת זה יכול להיות ירושלים, לא משנה, אבל בעיקרון תל אביב היא מרכז העסקים של ישראל, ולכן היא משפיעה על כל אחד ואחד מאיתנו. אם זה קשרים, אם זה כסף, אם זה עסקים וכו' וכו'. וכשאת רחוקה גיאוגרפית, יש לך קושי. ועוד פעם, אני מדברת לפני תקופת הקורונה. עכשיו, יש גם את העניין התפיסתי של פריפריה, של איך מדינה משקיעה בפריפריה, גם מבחינת החינוך. מעבר לתחבורה שהיא סופר חשובה, איך אני מגיע מאופקים וכולי וכולי, איך אני מגיע לתל אביב, ואני מתקשה להגיע, אני אחותי גרה בדורות, היא צריכה לחכות כל פעם שעה לאוטובוס, שזה לא נורמלי, כשאת בתל אביב את יכולה לנסוע ממקום למקום, יש לך רכב, אז זה הרבה יותר פשוט. אבל גם יש את העניין התפיסתי בתוך הפריפריה, יש באמת אנשים מצוינים בפריפריה, אבל פחות אנשים מתקדמים בפריפריה לא סתם. יש פחות השקעה במערכת החינוך, יש פחות דחיפה להצלחה, ועוד פעם, זה לא קשור למשפחות, זה קשור הרבה פעמים למדינה ולאינטרס שלה, ואני לא מומחית גדולה לפריפריה, אז אני לא זה, אבל עובדה שיש פה בעיה. עכשיו, הקורונה עשתה שינוי.
אבל אם אנחנו נחנך, כמו שדיברנו מגיל אפס, שגם נשים וגם גברים יכולים לעשות מה שהם רוצים, גם בפריפריה וגם במרכז, נגיע לאותם תוצאות.
אז אנחנו נחנך את עצמנו ונחנך את זה, אנחנו צריכים גם לחנך את המדינה.
ברור. המדינה צריכה לקבוע את החינוך הזה, כי המדינה היא זאת שמכשירה הרוב את הסייעות, למשל, המדינה, הרשויות.
אז דרך אגב, שאת מדברת על סייעות, זה ציבור שהוא מוחלש. נכון, מה זאת אומרת נכון. מוחלש? לא שזה לא נשים, ואני בכוונה אומרת נשים כי זה רוב נשי. לא שהן לא נשים נפלאות, אבל הרבה פעמים יחסים להם והן מקבלות משכורות. משכורות שהן בושה. וזה חלק מהעניין של איך אותה אישה מתקדמת ואיך היא במערכה, הכוחות במרכאות, מול בן הזוג שלה בבית. כי מי שמרוויח יותר כסף הוא הרבה פעמים יותר חזק. כן. גם אם זה בתת מודע. אז פריפריה, נכון, כשעשינו את אבא בארבע עם נציבות שירות המדינה, במדינה לא היה נהוג בכלל שעובדים יעבדו מהבית. אין דבר כזה, צריך להעביר כרטיס. ככה הנציבות עובדת וכו'. ופתאום זה עשה איזשהו סוויץ'. עכשיו, הרבה אמרו לי שהמצב די חזר לעצמו. המצב הקודם.
עדיין אני הרבה עובדים מהבית.
הרבה עובדים מהבית, אבל יש משרדים.
פחות בשירות המדינה יותר.
זהו, אז יש משרדים שכן מכריחים כבר אנשים לחזור. אני חושבת שזה לא נכון, אבל דרך אגב, העבודה מהבית יש לה גם חסרונות. וזה אחת הבעיות, דרך אגב, שנשים, כשהן עובדות מהבית, במקום העבודה יש כמה דברים שקורים. זה הרבה פעמים הפוליטיקה הפנים-ארגונית קורית במסדרון שהולכים לעשות קפה.
אז מפספסים את הדבר הזה.
אז מפספסים, כי אישה צריכה ללכת הביתה לילדים שלה, ואז אותם אנשים שנשארים הם אלה שמייצרים פוליטיקה פנים-ארגונית שעוזרת להם להתקדם, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, גם אם את בתוך העבודה ואת, וואו, אני זוכרת את נורית, היא הייתה מאוד, היא הייתה מעולה, והיא אמרה, נתנה לי רעיון מאוד טוב שם בעמדת הקפה, אולי אני אשאל אותה ואולי היא מתאימה לתפקיד הבא. אבל אם אני לא אפגוש את נורית, אם אני לא אפגוש את נורית, אז הסיכוי שאני אחשוב עליה, בפעם הבאה שאני ארצה לקדם את אחד העובדים, אני לא אחשוב על נורית. אני אחשוב על זה שהיה איתי במסדרון. ודרך אגב, גם כשרשמנו את זה בתו השווה בזמנו, שיש ארגונים שאומרים, ביום שלישי מותר לצאת בשעה 4. עכשיו, ברגע שאת אומרת מותר ולא חייבים, בדרך כלל מי שיצא זה נשים. ולא גברים. ברגע שאת עושה איזשהו ישור קו, ואת אומרת, כל עובדים ביום שלישי יוצאים, אז גם נשים וגם, וזה מה שיוצר שוויון, ולא לתת את זכות הבחירה, כמה שאנחנו כן רוצים את זכות הבחירה. אבל גם למעסיק, בדבר החיובי הזה, שהוא אומר, כן, אני מאפשר לכם פעם, פעמיים בשבוע לצאת מוקדם, אבל ברגע שאני נותן את זה כבחירה, זה משפיע רק על גברים.
וגם אם חלק ממשיכים לעבוד במשרד, אז הם צריכים, ואז יש טלפונים, ואז
נכון.
גם אם את בבית, את לא ממש בבית, או אם אתה בבית, אתה עדיין עובד, ומסתכלים עליך אחרת, ואם זה חובה, אז אתה כולם יוצאים. ואתה חייב להיות עם הילדים.
נכון.
וגם אם אתה לא כל כך ידעת איך תתמודד עם זה, פתאום אתה רואה שזה נורא כיף, ואחר כך אתה לא רוצה לחזור למצב הקודם.
אז הנה, למשל, כל העניין של איזון בית עבודה, והנה, אני צריכה לנזוף בך שנייה.
יאללה, תנזפי.
אז למשל, אנחנו התכתבנו לא מעט בשבת. עכשיו, אני בן אדם חילוני. מצד שני, ואני רואה גם עם, אפילו עם המתנדבים שלי, 12, 11 בלילה, אנחנו פתאום מכינות אתר, עושות את זה, את הוואן פייג'ר. זאת אומרת, אנחנו מכנות לאיזון בית עבודה. ובסופו של דבר, אנחנו, יש לי המון קבוצות וואטסאפ. שפעילות מ-6 בבוקר עד 1-2 בלילה, כולל סופי שבוע, ואנחנו כולנו נמשכות לדבר הזה, כי אנחנו רוצות, יש לי מאוד את הקטע של הפומו. Fear from missing out, אני לא רוצה להפסיד שום דבר, אני כל היום בפייסבוק, אני בזה, יחד עם העבודה, אני בוואטסאפים וכו' וכו' וכו'. וזה עניין תרבותי, כי כשאותו סקנדינבי יוצא הביתה, אתה לא מתקשר אליו. המעסיק לא מתקשר אליו, כי הוא עכשיו בבית, הוא עם המשפחה שלו. ואצלנו, בגלל שאין לנו את ההפרדה, אז ההתשה היא כפולה.
הרעיון אצלי, שאני עובדת באמצע השבוע, ובשישי שבת אני מכינה את התוכנית.
לא, אני סתם נתתי דוגמה.
זה הזמן הכיפי שלי, ככה להכין את התוכנית, לקרוא על מיכל, לקרוא על האורחות.
אז אני נופלת בזה לא פחות ממך.
וגם קיבלתי את התשובה מאוחר, אז שלחתי לך מאוחר, כי למחרת הזה, בדרך כלל אני לא...
אני צחקתי, אני...
לא, אבל את צודקת, זה חשוב.
אני כולנו נופלים בזה, את יודעת מה, אני... בן זוג שלי פתאום מקבל מהלקוח, נכון שהוא בחול, ביום כיפור, טלפון עכשיו, הלקוח, הוא לא יודע שזה יום כיפור. מצד שני, איפה אנחנו עושים את הסטופ לדבר הזה? נכון. כי גם לנו יש תפקיד, גם למעסיק, גם ללקוח שלנו, אבל גם לנו. זה להגיד, תמיד יש עבודה. אם אין עבודה, אז החברה כנראה במצוקה, ארגון במצוקה כלכלית. בזה שיש עבודה, תמיד יש עבודה.
צריך לשים גבולות.
אנחנו צריכים לשים גבולות.
בהחלט. בהחלט. אז בואי, אני רוצה לדבר איתך על הבית באמת. איך אנחנו מקדמות שוויון מגדרי בקרב הילדים שלנו, בנים ובנות, בן ובנות?
טוב, אז קודם כל, אני, המומחיות שלי היא בבית, ולא כחלק מהמומחיות המקצועית שלי. אז אני מתמודדת עם זה יום-יום. כלומר, גם אני נופלת מזה לא פעם ולא פעמיים של איך ואני אתן לכם דוגמה, דרך אגב, כשהבת הבחורה שלי, היא תהרוג אותי, מיה, שחגגה עכשיו 18, אז כשהיא הייתה צריכה לבחור מגמות בין ת' ל-י', אז היא רצה ביולוגיה-כימיה. והמחנכת אמרה לה, עזבי, שתי מקצועות ריאליים כאלה, יהיה לך קשה. עכשיו, בכימיה היא קיבלה 100, זה לא שהיא הייתה חלשה.
זה המקצוע שלה.
בדיוק. אז מאוד ניסו לדחוף אותה להחליף. קחי איזה מקצוע הומני, יהיה לך יותר קל. עכשיו אני רואה שבנים פחות, כלומר יותר דוחפים אותם למקצועות הומניים, ובאמת רואים את השינוי הזה. כלומר, בנות מאוד מאוד טובות בחשבון ביסודי, וכשהן עולות לתיכון, עולה,
לא
זה, פתאום יש היפוך.
האלה,
יש כן. היפוך. אז אם זה מחשבים, אם זה פיזיקה, אם זה כימיה, המקצועות האלה, וזה משפיע על שוק התעסוקה. אז גם בבית, ואני נתקעת בהרבה קונפליקטים עם הילדים.
דנה מיטב סיפרה שהיא הייתה פה, מנכ"לית שדולת הנשים, שהיא למדה במגמה מתמטית, פיזיקלית, והיה לה מאוד קשה, כאילו, זה היה ברור לה שהיא הולכת לשם, כי זה מה שמעניין אותה, אבל היא נשארה בודדה, כי הבנות, החברות שלה, הבינו שזה לא בשבילהן, שזה בשביל הבנים.
אז את יודעת שזה זה, זה, זה שמה, וזה אחר כך בצבא, ויותר מאוחר בזה בשוק התעסוקה, שפתאום את מנהלת בודדה, אחותי הייתה למשל דירקטורית בודדה, דירקטורית ממשלתית, אחת מתוך הרבה מאוד גברים, ורואים את ההשפעה של מיעוט על היכולת שלנו להביע את עצמנו, כלומר, ברגע שאנחנו מיעוט, מאוד קשה לנו להביע, ואנחנו הרבה יותר, הרבה פחות חזקים, והרבה יותר משפיעים מאשר שאנחנו נמצאים באיזון.
אז גם חברת לגו, זה מה שהיא עשתה עכשיו את הסקר הזה, שהראה שבנות באמת משחקות במשחקים של בנים, אבל ככל שהן גדלות, ההסללה של החברה לוקחת אותם לכיוונים אחרים. אם בהתחלה הם ובנים אין ביניהם הבדל, אז פתאום בנות, בגלל ההסללה הזאת של אל תלכי למגמת מתמטיקה, כי זה יהיה לך יותר מדי קשה, הן בסוף מוצאות את עצמם במקצועות הנשיים, והגברים מוצאים את עצמם במקצועות הגבריים, ולכן לגו ביטלו את תיוג לבני, של המשחקים לבנים ולבנות, גם באתר וגם על גבי המשחקים.
אז לגו עכשיו עושים את השינוי, אבל שנים רבות, זה היה בעצם, זה המטרה בזה בעצם למכור כפול, יותר. ואת רואה שהלגו לבנות הוא הרבה יותר פשוט, הוא מתעסק במקצועות נשיים, שזה מאוד בעייתי, כלומר, כל התפיסה שלנו של דברים דרך משחק, הרי ילד איך הוא לומד? הוא לומד במשחק.
נכון.
וזה מתוות מגיל מאוד מאוד צעיר, אז שפו ללגו.
לגמרי. וגם מושל קליפורניה ראיתי שהוא קבע שהחל משנת 2024 או 23 יהיו מתחמים המגדריים שאין אזורים לבנים, לילדים במיוחד, שאין אזורים בגדים לבנים ובגדים לבנות או צעצועים לבנים וצעצועים לבנות, אלא זה יהיה אזורים המגדריים. שזה מאוד מאוד חשוב, וזה לפי דעתי יפתח את השינוי, כי ברגע שאנחנו רואים את הדברים בצורה כזאת, ככה התודעה שלנו נבנית, ויום אחד אנחנו הופכות להיות בנות.
וטוב שכך, אנחנו צריכות להיות בנות.
לא, אבל בנות ממוגדרות.
כן.
לא בנות שעושות מה שהן רוצות לעשות ובחרות לעשות, אלא מה שמנתבים אותן לעשות, שזה אני לא אוהבת. כל אחת שתעשה מה שהיא רוצה, באהבה, אבל לא כתוצאה מניתוב מסוים.
בהחלט.
אז איך את עושה את זה בבית?
אז כמו שאמרתי, אני מנסה, כן, את יודעת מה, אפילו בשטות הקטנה הזאת של מי בא לעזור לי לסוף מהאוטו? או מי עובד בגינה? כאילו, הדברים האלה כולם שותפים לאותו דבר. אני לא חושבת שהבן שלי נכון שיש את העניין של הפיזיות, הוא עכשיו כבר גדל, גיל 14, מתחיל לפתח שרירים וכו', אז כן יש את העניין של הפיזיות, אבל אני משתדלת, גם עם הילדה שלי, הילדה שלי הצעירה, אלונה בת 8, היא בחרה בכדורגל. ובאמת המאמן מאוד מעצים את הילדות שנמצאות בקבוצה, זו קבוצה מעורבת, עם מעט מאוד בנות, והיא מטורפת על כדורגל, עכשיו בן הזוג שלי הוא ארגנטינאי, אז זה מגיע משם, תסלחו לי, אנחנו הפועל תל אביב, הבת הגדולה שלי היא שרופה של הפועל תל אביב, כל המשחקים.
הנה,
שמה לך כזה אדום, הוא שם לך. אז בדיוק, אז זה חלק מהחיים שלנו, והילדה הולכת איזה, אבל זה עוד פעם, כמו שאמרתי, זה מאבקים בעיקר שלי עם עצמי, של לאפשר. לאפשר להם גם לבחור את מקצועות של בנים ושל בנות.
שיחשפו להכל, פשוט שיחשפו להכל. יש לי חברה שמכסחת את הדשא, אני כבר בילדותי כיסחתי את הדשא, היום כבר לא בא לי, אבל כל אחת עושה מה שהיא רוצה, ומה שהיא יכולה, ומה שהיא אוהבת. כאילו, אם נותנים לה לבחור בין לשטוף כלים, או לקסח את הדשא, או לבשל, היא תעדיף לקסח את הדשא. וזה בסדר, ככה צריך להיות.
ואת יודעת מה, ודוגמה אישית מהבית, לעשות שינוי עם בן ובת הזוג שלנו, זה מאוד חשוב. נכון שזה תהליך שלוקח זמן, ולאכול קצת את הראש, מתישהו זה נכנס. כלומר, אני לפעמים עושה להם הרצאות, ואומרו לי, עוד פעם, את עם הפמיניזם שלך, עוד פעם עם הזה. וזה נכנס פנימה. זה כמו כל דבר אחר.
כן, או שמתווכחים, כאילו.
מתווכחים.
או שמתווכחים, ומתווכחים הרבה. אז מיכל, עברה לנו השעה.
איזה כיף.
והיה לי ממש כיף לדבר איתך, ויש עוד המון על מה לדבר. אנחנו יכולות לדבר
שעות.
שעות. אז אני רוצה להודות לך שבאת וזרקת זרקור על ה... זרקת אור על הפערים האלה בין נשים וגברים, ואני באמת חושבת שאם אנחנו נחנך, נפעל גם מהאלמנט של המודעות ושינוי התודעה של זיהוי הבעיות ויצירת אלטרנטיבות, אנחנו נוכל גם לתקן את החור בסירה וגם להוציא את המים ממנה ובאמת לשנות את החברה ולעשות פה מהלכים באמת משנים עולם, ואני בטוחה שאנחנו יכולים להיות גם אור לגויים ולשנות
וזה,
את הדברים.
כי זה שווה, זה באמת שווה. זה שווה כלכלית, זה שווה לגמרי. נפשית, זה שווה מכל ההיבטים.
מיצוי הפוטנציאל של האנושות הוא משהו עבור כולנו. אז ממש תודה. ואני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו, ולך גיל בן פורת, הטכנאי שלנו, החמוד והחתיך. כן,
שלובש חולצה ורודה.
שלובש חולצה ורודה, בהחלט. ואחרינו, פלייד הפדגוגיה עם דוקטור חיננית לויפר פלד, ונתראה בשבוע הבא, אבל לסיום, יהלום של אגם בוחבוט. את רוצה להגיד במילה למה יהלום של אגם בוחבוט?
בחורה צעירה, פורצת דרך בעיניי, השיר הזה הוא קצת מדבר קצת אחרת, שזה מגניב לגמרי.
יאללה, הלוואי.
בהצלחה.
תודה רבה, להתראות.
אתה יושב שם, זורק מבטים לא פוגע, חכה לשריקה שתציל, היית אלוף אבל לא תנצח, מוקף במיליון חברים, תקבל נשיקות מזרים, תתקרב, תתקרב, לא תשים לב, איך אני חפשת קורבן לך, לא נשאר הרבה זמן, בא לי בפוזה של קלאס, לא הבנת לאן אתה נכנס, אם עשת גבוה, ירדת נמוך, אתה לא תקנה סיטי לפור אני צריכה מישהו שיקנה לי תיסע לשניים לאן שמתחשקי לא קונה אהבה היא תמיד היא אמרה תמצאי לך מישהו שיבין אתה יהלום של המדינה
עכשיו ברדיו סול, התוכנית מאז ומתמיד עם רונית קלוסקה.